שלום לכם צופים יקרים, אתם איתנו כאן בתוכנית של עולמות נפגשים, שלום לך רב דוקטור מיכאל אייכמן.
שלום לכולם.
אנחנו בסדרת התוכניות על קבלה ומדע, ובתוכנית הקודמת דיברנו על כך שהמדע שלנו הוא משתדל להוציא את האדם מהתמונה כדי להגיע לחוקים קבועים, ניטרליים, שלא תלויים באדם, אפילו חוכמת הקבלה דווקא מכניסה את האדם בתור המשתנה, ובעצם חוקרת דווקא דרך האדם. אז ודאי שכששומעים שחוכמת הקבלה מכניסה את האדם לניסוי, והיא מדברת דווקא, ואז כתוצאה מזה מתחילה לדבר על המוגבלויות של האדם בעקבות זה, ובעקבות זה על התוצאות. אז נשמע, אם ככה, למה חוכמת הקבלה, אם האדם הוא מוגבל והכל לא מדויק, למה אז חוכמת הקבלה דוחפת את האדם כנושא מחקר? ודרכו מנסה להבין את תופעות העולם ואת המציאות.
יש לנו אפשרות אחרת להבין את המציאות, חוץ מדרך האדם אני יכול לצאת מאורי?
לא.
מחוץ לי, מהגוף שלי? לא. מה שאני מרגיש
הוא
עכשיו...
הוא כמו שהוא נשאר כמו שהוא, אבל לא מחוץ למחקר.
מה שאני מרגיש עכשיו זה גם כן אני המרגיש.
כן, נכון.
נו, אם אני עכשיו ייעלם, אז כלפיי ייעלם הכל. אני, אם אני לא יהיה קיים, אז שום דבר כלפיי לא יהיה קיים. ואם יהיה בכלל משהו, אם אני נעלם, אני יכול להגיד שרק כלפיי, שלא יהיה קיים. ובאמת, יש צורה לעולם הזה, בצורה כזאת כמו שאני תופס אותה, או בצורה אחרת, בתדרים אחרים, בכל מיני צורות אחרות. אני לא יכול להגיד, אני אף פעם לא מרגיש את זה מחוץ לגופי.
המקובל שהוא נמצא בתפיסה הזאת,
כן.
הוא ממש רואה איך שהתמונה שהוא רואה מחוץ לו, זה ממש עובר דרכו וזה עוצר את הציור הזה? זאת אומרת, זה משהו שרואים את זה
כל
ככה?
כל ההתגלות חוכמת הקבלה לאדם, זה חוכמת הקבלה, זה חוכמת התפיסה. שהוא לומד איך הוא תופס את המציאות. והוא מתחיל על ידי פעולות מסוימות לשנות את עצמו, ואז מתוך זה הוא חוקר איך על ידי כל מיני שינויים שהוא עושה בתוך עצמו, משתנה המציאות שנראה לו. מתוך זה שהוא משנה את התכונות שלו. רצון, צורת הרצון, צורת הקליטה, קשר עם מה שקורה בחוץ, מחוץ לו, עם המציאות חיצונה, כן? ואז הוא מתחיל לעבוד עם הרצונות שלו, וקשר של הרצונות שלו עם המציאות כביכול חיצונה, כך שהוא מתחיל לבנות עולמות. כמו שהעולם שלנו, יש בו הרבה מאוד פרטים, כן?
אוקיי.
חלקים.
כן.
המרכיבים את העולם. האדם שמתחיל לקבל את הרצון שלו ביד ומתחיל לעבוד עמו, הוא מתחיל לבנות עם הרצון שלו עולם חדש, מציאות החדשה. מה שהוא מקבל בחמישה חושים גופניים שלו, זה נשאר. כי גוף שלו נשאר, כן? וחושים האלו וקליטה שבהם היא נשארת, היא קבועה בסיסית. אבל הוא גם כן בונה חמישה חושים הנוספים, שהם לפי התפיסה שבהם, בסך הכל נותנים לו הרגשת העולם נוסף. והוא רואה אותו, מרגיש אותו, עובד עמו, חי בו, בנוסף שהגוף שלו חי בעולם של חמישה חושים גופניים. התפיסה שהוא מקבל בנוסף, היא נקראת עולם העליון, או עולם הרוחני. ותפיסה שהייתה לו תמיד ונשארה בו דרך חמישה חושים גופניים שלו, היא נקראת העולם הזה, העולם שלנו. אם ישנם עוד אנשים שגם להם ישנה תפיסה נוספת בחמישה חושים האלו החיצוניים לגוף, אז אנשים האלו יחד עם האדם הזה יכול להיות בקשר.
אם אני מבין נכון, שאם כן. אני הייתי היום מסוגל להכניס את עצמי כנושא מחקר ולצליח להיכנס לתפיסה הזאת, שהכל עובר דרכי, כל מה שאני רואה זה דרכי, זה תוצאה ממני, וכו' וכו', ועם כל הפרטים האלה שאתה, ומפה בעצם מתחילה שרשרת של הרבה מאוד תופעות, ותוצאות ועולמות וכו' וכו' וכו'. אם הייתי מצליח להיכנס לתפיסה הזאת, אז הייתי מגלה הרבה מאוד תופעות חדשות.
קודם כל אתה צריך להסכים בתפיסה שלך, שהכל זה כלפי האדם המשיג. שאם לא היו בני אדם, אף אחד לא היה מגלה שישנה המציאות של הקוסמוס הזה.
אז מה היא הסכמה?
אז היא קיימת. היא קיימת רק בתפיסה שלנו. היא הייתה קיימת לפני שהיו בני אדם על פני כדור הארץ וחקרו ומצאו. לא. לא קיימת. כי זה הכל התגלה כלפי האדם שגילה את זה, נגיד, לפני 10 שנים. אבל הוא גילה שהמציאות הזאת קיימת כבר לפני, התחילה לפני 14 מיליארד שנה. זה ככה האדם בשכל שלו מתאר את המציאות הזאת. ולא שהיא הייתה באמת קיימת לפי השנים ולפי המרחקים ולפי הפעולות שזה היה. אין דבר כזה. זה הכל כלפי האדם.
ככל שאנחנו נעריך יותר בשיחה, אני אשמע יותר שאני יותר מוגבל, זה הכל כלפיי, הכל וכו' וכו' וכו'.
כן, וזה נכון.
ובוא נאמר, אני אהיה פחות ופחות תהיה מסופק, אולי אפילו זה יהיה ישמע מרגיז אפילו, וכאילו לא קיבלתי מזה שום דבר.
למה? אם אני מסתכל על הדג באקווריום, בשבילו זה אקווריום, המים האלו ומה שיש שם, זה החיים שלו. ויש לו איזשהו רצון לחיות, להתקיים.
אבל הוא מסתדר שם.
הוא מסתדר, כי בשבילו זה חשוב המים, מידת החמצן והאוכל. ויותר מזה אין לו רצון. כן? זהו. ואז הוא... זה העולם שלו. הוא יודע משהו מחוץ על האקווריום?
לא.
לא יודע. זה הכל. כך אנחנו גם כן נמצאים. כך אנחנו גם כן נמצאים בכזה אקווריום. ולא יודעים על מה שקורה מחוצה. חוכמת הקבלה זה חוכמת הקליטה, חוכמת התפיסת המציאות. שאני צריך, אני רוצה להרחיב את...
אבל הדג הוא לא מתרגז מזה, למה אותי זה בכל זאת זה מרגיז?
כי אני הנבחר שבכל היצורים, כן? אני נולדתי והתפתחתי ברצון כזה שהוא יוצא מהאקווריום. אני רוצה לצאת, אני רוצה לדעת מה מחוץ לו.
מה זה?
דחף הזה.
כן, מה זה?
זה הרצון החדש שהוא לא היה שייך לאדם שבעולם הזה. הוא שייך כבר לאיזושהי דרגה שנמצאת מחוץ לגופי. אותו אני חייב לחקור. אני חייב לגלות. אני לא יכול בלי זה. זה חונק אותי. החיים האלו, בתוך האקווריום בלבד, זה חונקים אותי. אני מרגיש את עצמי בבית צוהר. טוב למותי מחיי. אני לא רוצה כך לחיות. כי הרצון שלי הוא הרבה יותר ממה שאני מקבל כאן. אני רוצה לקבל ידיעה, הרגשה על המציאות רחבה. מציאות חוץ. ואז אני מרגיש שאני נמצא בעולם הזה כמו שסגרו אותי באיזה צינוק, או שהכניסו אותי לארון מתים וקברו אותי בתוך אדמה, ואני אמנם שחי, אבל אני נמצא בתוך הארון הזה. מה אני יכול לעשות? תגיד לי.
אז אנשים שמרגישים קושי בחיים שלהם או לא מסופקים או כל מיני בעיות בעולם הזה, זה בגלל הרצון החדש הזה? מה הסיבה שהבן אדם לא יכול לחיות כמו דג בתוך אקווריום? כמו שאמרת, להתמקד בחמצן.
כן, אז זה לא אדם, זה דרגת חי.
דרגת חי.
ישנם אנשים, וכאלה 99% מהאנושות,
אבל הם גם לא מרוצים.
חיים
באקווריום. גם לא מרוצים ב-100%.
הם לא מרוצים בגלל שלא נותנים להם אוכל בזמן, והמשיבה של האקווריום לא עובדת כל כך טוב.
נכון.
אבל חוץ מזה אין להם רצון.
נכון.
אבל יש כאלה אנשים שיש להם רצון אז מאוד לגלות מה נמצא מחוץ לאקווריום.
אוקיי. עכשיו, אנחנו התחלנו עם זה שכל ההבדל הוא שהאדם מכניס את עצמו לתמונה, שהכל דרכו, הכל תלוי בו, ואז הוא מתחיל לגלות, הוא מוגבל, הוא לא מוגבל.
זאת אומרת, קודם כל אני בודק איך אני חי. יש לי רצון לצאת מחוץ לאקווריום הזה, אבל כל החושים שלי...
בתוכו.
בתוכו. אז איך אני קודם כל, אמנם שיש לי רצון לצאת ולהרגיש, אבל מה, איזה רצון? זה שם רק דחף הפנימי. שצר לי, כן? אז אני מרגיש את הצרות האלה, צרות. מה הלאה? איך אני יוצא? איך אני מרגיש את המציאות חיצונה? אני כאילו רוצה את כל הגוף שלי להשאיר בתוך אקווריום ולברוח ממנו מחוצה לאקווריום הזה, החוצה. ככה, כאילו שאיזשהו רוח שלי, כן? תקרא לזה נשמה, שיוצאת החוצה מהדג הזה, מהמים, מהאקווריום עצמו, ונמצאת מחוץ לו. זה מה שאני רוצה. כך אני מרגיש. הרצון הזה הוא בא דווקא מאותו הרוח שרוצה לצאת ממני. ואז אני צריך כאן לקבל איזו הדרכה, מה עושים במקרה כזה. או שאני חולה נפש, כן, משהו לא בסדר בי, או שההפך, זו דרגה הבאה של התפתחות שלנו.
שהיא נראית לנו כמחלת נפש.
שהיא נראית כך, לא נורמלית.
כן, לא
כי
נורמלית.
כי 99% הרי הם נמצאים בתוך האקווריום, ומרגישים את עצמם, כמו שהם אומרים, ברוך השם.
אז מה שאמרת לפני כן, שקודם כל צריך להסכים, שהכל בעצם תוצאה של המוגבלות שלי, של מה שאני רואה ומה שאני חווה.
כן.
תוצאה של הרצון של האדם. שקודם כל צריך להסכים את זה, ההסכמה הזאת, זה כבר, מה זה, זה ההסכמה שכלית, זה לימוד,
כל,
זה שינוי.
לא, קודם כל אני מגיע למצב שטוב למותי מחיי, שאני חייב לצאת, אני חייב להכיר את המציאות חיצונה, אני חייב להכיר את הכוח עליון, אני חייב להכיר את העולם שהוא מחוץ לגבולות האלו שבהם אני מרגיש כמו בצינוק. זהו. עכשיו אני מחפש על ידי מה אני יכול לעשות את המהפכה הזאת שלי. כן? ואז אני מגיע לחוכמת הקבלה, שבהתחלה כל החוכמה הזאת, היא לא מלמדת אותי מה נמצא מחוץ לי. כי אין את מי ללמד. אני עדיין רק מרגיש חיסרון לצאת מהגוף של הדק. כן? אלה בחוכמת הקבלה אומרת לי בינתיים, אני מלמדת אותך איך לצאת החוצה. ואחר כך, כשאתה תהיה בחוץ, במידה שאתה תצא החוצה בצורה הדרגתית, יותר ויותר ויותר, העיקר זה לצאת. ואחר כך אתה, שתהיה בחוץ, אתה תפתח את עצמך בחוץ, כן? אז נשאר אקווריום, כן? ובו נשאר דג. נשאר דג. כן? עם הגוף שלו, עם חמישה חושים שלו, עם הכל מה שיש, כן? זהו, בתוך המים. זה הגוף. ורצון מה שהיה בתוך הדג, שנקרא נקודה שבלב, הרצון הזה מוצאים אותו החוצה. ומתחילים לבנות את הרצון הזה כחוש החדש, כגוף החדש, גוף הרוחני. כאילו, אני עכשיו לא מזהה את עצמי עם הדג הזה. אני כאילו יכול למחוק אותו. כן, כאילו קיים, קיים, אני אתן לו מה שהוא רוצה, רק שיעזוב אותי. והוא באמת לא דורש יותר מאוכל, מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. אני אפילו אתן לו את זה, ולא לא חשוב. העיקר בשבילי, אני צריך לפתח את הכלי קליטה חדש. כלי קליטה חדש. שגם בו יש ראייה, שמיעה, טעם, ריח, טעם, מישוש. חמישה חושים. רק הם נקראים כתר, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות. זהו. ואז אני מקבל מהם דרכם חמישה התפעלויות. חמישה התפעלויות האלו שהם נכנסים בתוכי, הם נקראים העולם העליון. או רוחני. זהו. למה הוא נקרא רוחני? כי יש דרגות נפש, ואחר כך דרגת רוח. כן? אז דרגת נפש היא דרגה, זה דומם, דומם, ורוח זה כבר צומח. צומח, זאת אומרת, תלוי בי. כן? אז אנחנו מתחילים אתכם את הרוח. רוחני, וכך אני מפתח את עצמי, לא באקווריום, באקווריום הדג הזה נשאר, הוא יכול לחיות, הוא יכול למות, יש לזה עוד קשר מסוים בין החלק הזה שנמצא מחוץ לאקווריום, שסך הכל החלק הזה נקרא נשמה, ולומדים, אבל מה שעיקר שמוצאים, מוצאים את את הרצון הזה שהיה בי והיה כל כך לוחץ עליי, זה הרצון הזה של נקודה שבלב, כן? שהרצון הזה, אני הצאתי אותו מתוך הגוף, זאת אומרת מתוך הרצונות שלי, שער הרצונות שהייתי, גם כן גוף כאן, זה חמישה רצונות, או חושים, שהם כולם לעצמי. כן, לדאגה שלי פרטית, קטנה. וכך אני מתחיל להתפתח מחוץ עלי. אז כאן אני מגיע למחקר שאני מרגיש את המציאות מחוץ עלי אקווריום. שאף אחד בעולם לא מרגיש את זה. לא מרגיש ולא יודע. קיים, לא קיים, למה, איך, מה, מו, כלום. ישנם אנשים שחושבים, מה קרה עם לפני שאני נולד? לפני שאתה נולד, אז היה חומר בצורה אחרת. מה קורה עם שאני מת? אתה מת, אז חומר הולך, עובר לצורה אחרת. זאת אומרת, גם חיים, גם המוות, גם חיים שלנו, הם כולם לא שייכים בכלל לעולם העליון. בכלל. אין לזה שום שייכות. כי חומר הזה הוא כולו רצון לקבל. וחומר של העולם העליון הוא רצון להשפיע.
אז נקודת המוצא שהתחלנו איתה, זה שהכל בעצם מתחיל כדי להגיע לגילוי הרצון הזה, כדי להגיע למחקר נכון, האדם הוא צריך להיות במרכז החקירה. והמדע שלנו הוא מחנך בדיוק לכיוון ההפוך. עכשיו, פנימית, אני שם לב שדווקא הנטייה שלי היא יותר ללכת עם המדע של העולם שלנו, שהוא לא דוחף אותי להיכנס לתפיסה הזאת שהכל תלוי בי, הכל עובר דרכי.
כי זה ברור מאליו. ואנחנו בעצם צריכים לדבר על זה, אבל אנחנו שוכחים על זה, כי זה ברור לי שמה שאני מרגיש זה מה שאני מרגיש, אבל זה אתה מרגיש או אחרים גם כן מרגישים גם אחרים, ככה מרגישים. ואנחנו מדברים בינינו שככה אנחנו מרגישים. אם בינינו ככה מדברים, כולם מסכימים, כן, אז זה ככה קורה. וכאן זה הטעות.
כולם מסכימים.
7 מיליארד מסכימים, מסתכלים על זה וכולם מסכימים. נגיד יש איזשהו דבר באוויר. אנחנו אומרים, גובה שלו, גובה זה יחסית לקרקע, זה אפשר להגיד, שהגודל שלו 2 מטר. כולם רואים שזה 2 מטר, כן, כולם, ככה אני בודק, אני אומר, 2 מטר. אחר כך שהוא מתקרב, אני רואה שזה 2 קילומטר. אז זה כולם אומרים שזה 2 קילומטר. אבל כשאנחנו מודדים בינינו, ומסכימים כולנו, אין לנו שום בעיה, אנחנו אומרים, זה האמת. אנחנו מדדנו, אנחנו ראינו, אנחנו שקלנו, וזה זה, זה מתקבל אצלנו כאמת, לא כדבר היחסי. שזה כלפי החושים שלנו. זה אנחנו כבר לא מוסיפים. את התוספת הזאת מאוד מאוד חשובה. אבל איפה היא חשובה? בעולם שלנו היא לא חשובה.
היא לא חשובה.
היא חשובה רק אם אנחנו רוצים לחקור את המציאות מחוץ לנו. בצורה אובייקטיבית אמיתית. זהו. אצלנו אובייקטיבית זה נקרא, אם אני חושב ככה, והאחרים גם כן חושבים כמוני.
אבל מה זה משנה מה אני מחוקר? למה כדי לחקור מציאות נוספת, אני צריך להיכנס לתפיסה של הכלפי, כלפי, 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 וכשאני חוקר מציאות אחרת של העולם שלנו, אני לא צריך להיכנס לכלפי.
כי כלפי מציאות החדשה, אתה קיים בצורה אחרת. כי אתה הכל מקבל בתוך הגוף שלך. זאת אומרת, כלפי החושים שלך, אתה רואה את המציאות. אתה רואה כאן קירות, חלונות, שולחן, מצלמות, אותי וכו' וכו'. אתה רואה את זה. כן? מאיפה אתה יודע שזה קיים? כי בחושים שלך ככה זה מצטייר.
אבל כל התפיסה הזאת שאתה מתאר אותה בצורה כל כך מפורטת, היא בעצם התגלה רק בעולם העליון, שזו תפיסת המציאות הנכונה. בעולם כן. שלנו תפיסת המציאות היא לא קיימת.
נכון.
למה?
כי העולם שלנו מוגבל.
תפיסת מציאות היא תפיסת מציאות.
כי אתה נמצא בתוך אקווריום, אדוני.
אבל אנחנו לא מדברים מה אני מוצא במציאות, אני מדבר על הגישה איך לתפוס אותה. אתה אומר שההסתכלות על המציאות היא לא נכונה. זה לא מה אני מגלה בתוך הפרטים לא נכונים או חסר פרטים. אתה אומר, הצורת ההסתכלות,
בניית
המשוואות לא נכונה.
כי אתה סגור בתוך אקווריום ואומר שאין לך חושים ולא צריכים להיות יותר ממה שיש לך בתוך גופו של הדק. וזה מספיק לך כדי להרגיש את החיים וזהו. מספיק, אין יותר. אתה לא מאמין שיש יותר, אתה לא הולך לחקור על זה שיש יותר.
לא.
ואצלי יש. אצלי יש איזה התחלה לחוש הבא. יותר גבוה. למדרגה הבאה. של 5 חושים, אבל במדרגה הבאה.
בסדר, אז יש לך עוד חוש.
כן.
אוקיי, למה אתה... למה
בגלל... כמו שחוש שלך הוא רצון לקבל, בדרגה שלך, יש אצלי
גם... אצלי הרצון הוא לא שייך לחוש. אצלי חושים, מכשירים, אצלי אין לי... אני לא מכניס את הרצון ואת עצמי למדידות.
אתה חושב ככה, זה טעות.
אז אני לא יכול לראות את זה, רק אתה אומר שזה אפשר לראות מדרגה יותר גבוהה, או מאותו עולם עליון, כלפי זה, להסתכל למטה ולראות שגם אתה מכניס את החושים שלך. אני בתוך הקבריום לא יכול לגלות, להגיד את זה על עצמי. שאני מכניס את עצמי, זה בגלל המוגבלות שלי, אין לי סיכוי לגלות את ה...
יש לך סיכוי. כל המדע המודרנית שאנחנו מגיעים כבר לגבול, היא מדברת על זה. מאיינשטיין והלאה כבר התחילו לדבר על זה. חיו אברט וכל כולם מדברים על זה.
על יחסיות,
על
נכון.
יחסיות, היחסיות זה כבר בעיה. יחסיות זה נקרא כבר שאין לי מדידה, בטוחה, מדויקת. שהכל אני צריך להגיד כלפי הצופה שנמצא בכאלה קורדינטות, בכאלה תנאים וכולי וכולי.
זאת אומרת, זה כבר... כלפי המודד, מה שמודד.
כבר אין, כאן כבר אין אבסולוט, ואין משהו שזה עובדתי.
אז איך זה עוזר לנו להתחבר לגישה הנכונה של חוכמת הקבלה, שהיא אז פותחת לנו עולמות, מרחב נוסף? איך זה יכול לעזור לנו? הגישה הזאת של היחסיות, איך היא עוזרת לנו?
גישה של איינשטיין, ועוד שבאו אחריו, כן, המשיכו אחריו, היא גישה אומנם שמהפכנית, אבל מוגבלת, כי היא מדברת על גבולות של התפיסה שלנו, ולא מעל הגבולות האלו. לשם אי אפשר להגיע בצורה מדעית. כן? ועד כמה שהיה לו שכל לחדור לתוך הדברים האלה, הוא בכל זאת לא היה יכול לגלות מעל הגבולות. אמנם שהיה משתדל בזה, ואנחנו רואים אפילו לפי איך שהוא התייחס לעניין של אלוקות. זה מוח עליון, כוח עליון, רצון העליון, שכל עליון. הוא היה מייחס לזה חשיבות, כי ברור היה לו שיש משהו מחוץ לגבולות של המציאות המתרחשת בנו. אבל לצאת מאותה מציאות, זה אנחנו יכולים רק על ידי התפתחות של אותו הרצון, נקודת הרצון האדומה הזאת, מה שציירתי בתוך הדק, אם היא מתחילה הנקודה הזאת, אז אפשר לפתח אותה על ידי טכניקה מיוחדת, ואז כשהנקודה הזאת הופכת להיות לרצון ממש, שאתה מתחיל לעבוד עמו, עם עם הכוחות החדשים שנמצאים מחוץ לאקווריום, אז אתה מתחיל למשוך אותם, להתייחס אליהם, וכל מה שיש בך אתה משתמש כדי לגלות אותם ולהיכנס אתם לקליטה, תפיסה, קומוניקציה הדדית, אז אתה בזה מגיע לחיים החדשים.
אדם שרוצה לפתח את הרצון הזה, או נמצא כבר באיזושהי התחלתה של התפתחות רוחנית, איך היית מציע לו להיכנס לה, או להשיג מה שיותר את התפיסה החדשה הזאת של חוכמת הקבלה? כי עדיין אנחנו מגיעים מהעולם שלנו, משם אנחנו מתחילים. עדיין אני כולי כלול מהמדד העולם הזה, איך שהוא בעצם חוקר את הדברים ששם לא מכניסים את האדם.
לא.
איך עכשיו בתפיסת חיים חדשה, עדיין שלפני שעדיין לא, מה שנקרא, עבר את המחסום, או עדיין כבר גילה את המציאות החדשה, הוא עובד עם המודל החדש הזה, שהכל זה כלפיי.
כדי לעזור לאדם לא ללכת באפלה, בחושך, אז אלו אנשים שכבר בהיסטוריה היו כאלה הרבה, שהגיעו לתפיסה החדשה, הם משאירים לנו את ההתרשמויות שלהם, שזה נקרא חוכמת הקבלה, ואז כשאנחנו לומדים את זה, אנחנו מאוד מאוד מעוררים את עצמנו לכיוון הזה, וכך מגיעים גם כן להרגשה החדשה, לתפיסת העולם החדש. והעולם הזה הוא באמת עולם האמיתי, כי הוא לא תלוי בתפיסה היחסית המוגבלת הגופנית שלנו. חייבים לצאת מהאקווריום.
תודה רבה לך הרב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה רבה לכם צופים יקרים, ונתראה בתוכנית הבאה שלנו של עולמות נפגשים. שלום ולהתראות.